אוקיי, ברוכים הבאים לספיישל הארי פוטר והשיטה הרציונלית, ספר שלישי. זה השלב שאתם עושים, וואו, כן. מה נשמע? וזה.
שבוע טוב לכולם.
שבוע טוב ומבורך. אנחנו נעשה כרגיל, עכשיו זה כבר מסורת, פעם שלישית זה כבר אפשר לדבר כמו שאנחנו תמיד עושים. כל אחד יציג את עצמו רגע, יזכיר איך קוראים לו, את מי הוא מדובב או מדובבת, ומה הפטרונוס שלו או שלה. עכשיו שאני אומר שלו או שלה, הכוונה לא של הדמות שאתם מדובבים, אלא של עצמכם באמת. זו שאלה שאני שאלה כבר בקבוצת הפייסבוק של הארי פוטר והשיטה הרציונלית, ואין מקום ראוי מזה מאשר לענות עליה. אז יאללה, מי מתחיל?
אני ליאור שמואל. אני מדובר את פרופסור קוויל, אני בן 30, מרמת גן גבול תל אביב, עובד בתור הייטקיסט בעקיבה. אני מפתח את הרכב האוטונומי שידע איפה אנשים נמצאים ולאן הם הולכים. ככה אני מנסה להציל את האנושות לעתיד. וכן, כאמור, מדובר את פרופסור קוויל, המורה לקסם קרבי.
ומה השאלה החשובה באמת? מה הפטרונוס שלך? אמנם לעולם לא יהיה לך פטרונוס, אבל לו, היה לך.
מה, לי כליאור, יש עדיין סיכוי שיהיה לי פטרונוס, והפטרונוס שלי הוא הזנב קרן ההונגרי, החיה השלישית בקטלניותה בטבע.
פטרונוס יכול להיות קסום? לדעתי פטרונוס זה חיה לא קסומה, חוץ מאוף חול.
תשמעי, רוב הדמויות בספרים, פתאום כשמדברים על הפטרונוס שלהם, הם סחים כאלה, אני רוצה לוטרה, אני רוצה שפן. רק דמבלדור חושב מחוץ לקופסה, מביא פיניקס. אוקיי, אז אני גם, אני רוצה זנב קרן הונגרי. יאללה, סוסומי.
וואי, עכשיו העלית לי רעיון גאוני. מה אם מישהו רוצה לעשות פטרונוס של סוארסן? סטארט-אפ? מטורף.
זה כמו חור שחור, חור לבן.
זה בעצם המחשבה להילחם באש באמצעות אש.
כן.
אז הוא בורח מסוארסן, לא יודע מי בורח ממי.
רגע, זה אומר שלכל, רגע, זה בעצם אומר שלכל אחד יש תקווה, גם היצור, האופל שבעצם הפטרונוס אמור להשמיד אותו, הוא יכול להיות גם יצור של אור. לכל אחד יש תקווה.
לכולם מגיע הזדמנות שנייה לפי דמבלדור.
יכולים לחזור בתשובה עדיין.
כל עוד הנר דולק.
וואו, כל כך סימבולי שאני אומר את זה. טוב, אז אם כבר, אז נעים מאוד, קוראים לי תמר קסנר. כרגע בחלט, אני עובד בהפקות בתעשייה הטלוויזיונית, שכרגע על מי מנוחות, מנצל את הזמן פה ושמה. הפטרונוס שלי אישית, זהו, אני ניסיתי להתחכם, ולקחתי את זה קצת למובן אסטרולוגי, מכיוון שלפני כמה זמן היה לי יום הולדת, ואני מזד לי, שמתי לב שתמיד הפטרונוסים זה או עופות, או יוצרים יבשתיים, אין אף פטרונוס מעולם המים. אז אמרתי, אני רוצה לוויתן. שיהיה יצור מימי ראשון. כן, יצור מימי. אף פעם, זה תמיד או עופות או יצור מיבשתים. אף פעם מעולם המים שום פטרונוס. סתם עניין אותי.
עד עכשיו פטרונוסים.
יש לי איזשהו זיכרון מומעם ששמעתי על פטרונוס דולפין, אבל אני כבר לא יודעת אם זה היה במשהו שראיתי בסרט שהוסיפו, משהו ששמעתי מספר, או משהו שראיתי בפוטרמור. אני לא יודעת, אבל
מהספרים המקוריים לא זכור לי.
אבל הלוויתן לא שמעתי. אז אתה הראשון.
אז יצא לי מקורי.
יהיה קשה להעביר מסרים עם לוויתן, כאילו אתה שולח את זה לכזה חדר ישיבות שנכנס לוויתן.
לא, דווקא ללוויתן ולדולפין יש להם צלילים כל כך, יש להם צלילים כל כך מוזיקליים.
אבל איך הוא נכנס לתוך החדר?
אבל אנחנו דיסקרטיים לוויתן, כאילו. אין דיסקרטיות, זה הבעיה, שאתה לא יכול כזה לשלוח את הנחש שלך שבקטנה אלך יזחל, יגיד למישהו משהו, זה כאילו לוויתן.
לוויתן פטרונוס לוויתן ענק מגיע ועושה פסט.
או יש פריץ עליו מים קסומים.
אני חושב שההגדרה, הפטרונוס שלי דווקא עונה על שלושת ההגדרות, כי
רגע,
אני
תגיד,
חשבתי לענות, נכון, אני שלם, מדובב את מלפוי, דראקו, אני בצבא, בן 20, והפטרונוס שלי, על אף שאני אני לא יודע, ואני חושב שאף אחד לא באמת יכול לדעת עד שזה קורה. גם אם עושים את כל הבדיקות, בתים ופטרונוסים וכו בפוטרמור וכו, התשובה שרציתי לתת זה ברווז, שזה בעצם חיי יבשתית, ימית ואוף. אז אני איתך במים. כן, אני פשוט תמיד מאוד אהבתי ברווזים. יש לי אוסף של ברווזוני כזה גומי ולא גומי בחדר. במשרד כזה יש לי כמה ברווזים גומי.
לא גומי, זה אמיתיים בחדר או מה?
לא, לא. יש לי כזה... הרוב ברווזוני גומי, יש לי עץ, בדולח, כל מיני גדולים יותר, קטנים יותר.
אז יש לי גם קטע עם ברווזים, והאחי הבכור, לא רואים את זה בגלל הרקע, אבל הוא יצק לי ברווז מאלומיניום. וצבעתי אותו בתור איירון דאק.
אופה.
מגניב.
הזכרת לי את אחד הקטעים הכי אהובים עליי בסרט השני של הארי פוטר, שאבא של רון שואל אותו, הארי, למה משמשים ברווזים מגומי?
שאלה לגיטימית לגמרי עד היום.
לשיעשוע.
והכי חשוב, שכחת לציין שאתה רבת ביום וגנרל בלילה.
נכון. כן, כן, בפודקאסט יש לי קצת יותר דרגה מבתפקיד.
יש לך למה לשוף, זה הכי חשוב.
אכן.
כשהייתי בצבא, אז היינו, כל אחד שהיה משתחרר מהמדור, היו מביאים, קונים איזה ברווז, כאילו גומי ב... יש נישה שלמה של ברווזי גומי מטורללים לגמרי, נכון? עם כל מיני אביזרים. זה אחד שמתאים לו, כי הוא כאילו מבריז מה... הוא מבריז לנו, אז כאילו...
ברווז, מבריז.
אז הוא... יפה, יפה. ברווז.
זה היה תמיד שלו, כאילו, געגוע, נתגעגע אליך. אז אני חושב שלקחת את זה למקום אחר, אוקיי?
וואו, בכמה רמות הדבר הזה עובד.
אתה רואה כמה עמוק זה לברווז, גומי?
לכן הברווז היא החיה הכי טובה.
לא סתם השאלה על מה הפונקשן של רוברט דאק.
יעל, קחי את זה קדימה, תעשי לנו טובה, תציל אותנו, תצילי אותנו. אחרת,
מה לעשות?
כן, אחרת לא נצא מזה.
סבבה. לא נצא מזה. אז אני יעל, אני מדובבת את הרמיוני. אני בגדול מורת דרך, אבל כרגע אני באנגליה עם אשתי שעושה דוקטורט בסוציולוגיה. והפטרון הוא שלי, נראה לי שהייתי בוחרת תמנון, כי א', אני ממש מסכימה עם הטרנד של חיה ימית שכזה קורית פה, זה כזה, חיות ימיות הן פשוט מגניבות יותר מחיות יבשתיות, לא יודעת למה, אבל גם יש לי קטע עם נחשים, שזה לא הרמיוני בעליל, אני נורא אוהבת נחשים, וכאילו תמנון זה יצור ששולט על 8 נחשים, זה כאילו...
התמנון האולטימטי.
חושבת בגדול.
אני ממש חושבת בגדול, מה זה נחש אחד? זה כזה, הזרועות התמנון, זה מטורף. לא, אבל תמנון זה חיה א', נורא אינטליגנטית, מאוד, אחת החיות החכמות ביותר שיש, וגם הוא נורא גמיש, אז אני נורא אוהבת אותו. ואין לו עמוד שדרה, אז
אי אפשר לקופף אותו.
אני מודה, יעל, אני לא אסתכל עכשיו על תמנונים אותו הדבר אף פעם, אחרי הדימוי של 8 נחשים.
אני, כמו שאני לא אסתכל על הדימוי של ברווז גומי באותו דרך.
שאני אמשיך?
כן.
יאללה.
טוב. אז אני מתן רוב, ואני נותנת את קולי לפרופסור מינרווה מגונגל. כבוד הוא לי. ואני בת 37, אם אנחנו אקטואלים גרה כרגע ביישוב מפונה, מהצפון. ועוסקת ביומיום באיור ספרי ילדים, שזה, כן, אנחנו נראה לי מחדשים כמה דברים אחד לשני פה בשיחה הזאת. אז זה ממש נחמד.
האירועים שלך מדהימים, אני רק חייב לציין.
תודה.
מהממים.
אוי, נשמות אתם, תודה.
אם תחפשי דיבוב לדמויות שאת מדי פעם מהערת, את יודעת למי לפנות. אני עושה פה קידום לעצמי גם.
יש לי פה קאסט שלם לפנות אליו. ופטרונוס אני אגיד לכם מה, אני כאילו באמת לקחתי את זה בקטע מאוד מאוד פשטני בהתחלה, וגם ככה דיברנו על זה קצת לפני, אז אמרתי, טוב, ופוטרמור נגיד נתן לי בזמנו, אני אציין את זה כי אהבתי את מה שהוא נתן לי, לא בגלל שאני חושבת שזה קשור אליי. הוא נתן לי זאב, ואמרתי, וואו, זה נשמע כמו פטרונוס מגניב. אבל בתכלס, אני חושבת שזה היה סוג של ציפור, נגיד, משהו קטן כזה, נגיד איזה דרור או משהו בסגנון, זה איזושהי חיה שתמיד תמיד כזה התחברתי אליה, ותמיד ככה, לא יודעת, תמיד אני רואה אותה ומחייכת, אז זה נשמע לי ראוי, שאם אני אנסה להפיק מעצמי
ציפור
משהו.
ציפור חופש. לגמרי מתאים, לגמרי מתאים, זה אומר הכל.
ממש.
זהו, שזה מה ש... אם אני אנסה להפיק משהו, זה כנראה מה שיצא ממני. אז לא זאב, כנראה.
נשמע גם שזה מעלה לך בחשבות צמחות מהסוג הנכון.
זה נכון. עכשיו אני...
אבל אתם יודעים מה הם אומרים, הפטרונוס גם רגיש למה שמתחולל בך. אז יש את הסיפור בספר השישי המקורי של טונקס, הפטרונוס שלה מתחלף כי עברה טלטלה רגשית מאוד מאוד חזקה, אז...
מי זו?
טונק. שהפטרונוס, שסנייפ, סנייפ מהיר לה שאהבתי יותר את הקודם. החדש שלך נראה חלש, ובעצם הפטרונוס שלה נהיה לופין, בגלל הטלטלה הרגשית שהיא עברה. ואתם יודעים, לאור המאורות האחרונים שעברנו, אז אפשר, מתן, את מרגישה לפני ואחרי כזה, שפתאום מרגישה את רוצה ציפור דרור, את רוצה להיות חופשייה. זה לגמרי סימבולי ולגמרי מזדהה איתך.
אני לוקחת את זה.
נכון. וואי, יפה.
נשמע טוב.
לגמרי.
אז נשאר רק אותי, נכון?
כן.
אז אני דביר שדה, אני למחייתי, אני מקליט פודקאסט, ובזמן הפנוי...
למחייתך? חשבתי שזה בהתנדבות.
ככה זה מרגיש לי לפעמים.
בצל המקופה מאחורי הקלעים.
בדיוק, כל הכסף השחור שרץ פה, אין לך מושג. לא יודע,
כל המיליונים שהוא עושה.
וככה, ובשאר הזמן אני גם מתכנת, וכרגע נמצא במילואים. אני תכננתי להגיד דג זהב בעיקרון, אבל אז, דבר ראשון, כולם פה כבר אמרו דברים ימיים, וזה נשמע כאילו אני
מעט בתוכנן. אני רק בזה, זה לא היה בתוכנן.
אבל חוץ מזה, גם חשבתי על עוד משהו שבאמת... נדמה כאילו הפטרונוס שלך זה גם האנימגוס שלך, אם היית אנימגוס, נכון? כאילו אף אחד לא אומר את זה ממש בפירוש, אבל זה... נדמה שזה... עובדה.
אצל מגונגל זה
ככה. נכון, אצל מגונגל זה ככה.
אבא של הארי.
אצל מי עוד?
יכול להיות שזה במקבל עצמך אותם דברים. לוולדמורט,
יש פטרונוס בספרים המקוריים?
הוא לא מפיק פטרונוס.
אצל לופין יש איזה, כן, משהו, אבל הוא לא אנימגוס, הוא בעצם אדם זאב.
כן, אז זה כאילו נכון.
אבל הפטרונוס שלו כן קשור למשהו שהוא הופך, אז זה כן משהו שקשור לאופי שלך, שזה מתבטא גם באותך אנימגוס, או באותך גם מטיל פטרונוס.
בוא נגיד, אין דוגמה הפוכה, נכון? למישהו שיש לו פטרונוס אחד ואנימגוס אחר.
אם אנחנו לוקחים את זה רגע לשיטה רציונלית שדראקו מטיל נחש, פטרונוס ופרופסור קוויל הופך לנחש כי הם סלידרינים, אז זה ברור מאליו, כי סלידרין זה נחש. אין כל כך, זה טבוע בך.
זה הזדהות יתר עם סלידרין.
אז אם דראקו היה אנימגוס, הוא מן הסתם, הוא גם היה הופך להיות נחש, ואם קוויל היה יכול להפיק פטרונוס, הוא גם היה נחש. זה קצת ברור מאליו כזה.
כן, נכון, זה נראה שזה הכיוון. ואז אני אומר עצמי, זה, כמו שאמרתי מקודם, זה להיות חיה ימית, זה מה זה לא יעיל. אתה כאילו יכול להיות רק במים. אז כאילו, לא, זה לא הדבר הנכון.
כן, אתה רואה את עצמך קצת מקפץ פה למרצפות.
אני יהפוך לה, אני מגוס לי, פתאום אני יפרפר וימות, כאילו זה. אז החלטתי במקום זה להיות שואל. גם זה בהשראת המילואים, אנחנו שומרים פה בלילות, ויש פה שואלים משוטטים כל לילה, אני רואה איזה שואל או שניים. וזה חיה ממש מגניבה, פתאום. זה כאילו חתול משודרג כזה, חתול רק יותר יפה. עם סטייל כזה, ראש כזה, יותר מחודד וזנב יותר ככה מכובד, זה...
אז בעצם שדרוג של מתן.
אתה יכול להגיד שהרי קצת, והשיטה הרציונלית השפיעה לך שאתה נהיית קצת ערמומי, אז שואר.
בדיוק, הוא חכם כזה, אבל הוא קליל אחרי הכל, הוא לא כבד. זה מין...
רק הזנב שלו מנופח מגאווה, אבל עזוב.
אל תתחיל להגיד על דברים שליליים, אני מנסה למצוא את הצד החיובי שלו. אפשר להגיד הרבה דברים שליליים על שואלים.
אבל אגב, אני סתם כזה, כי זה עוד תקיעו לי, העניין של הפטרונוס והאנימגוס שזה אותו דבר, אני לא סגורה על העניין הזה, בגלל שפטרונוס זה הייתי לוקחת משהו כמו חיה שאתה מרגיש שזה שומר עליך, אוקיי? משהו שמגן עליך. והאנימגוס זה משהו שאתה מחובר אליו. אז כאילו זה לפחות ההסתכלות שלי. אז אני חושבת שזה יוצא טיפה ממקום אחר. זה יכול כמובן להיות אותו דבר, אוקיי? זה משהו, זה חיה שאתה מחובר אליה, מרגיש בנוח איתם וזה, אבל אולי כשאתה זקוק לאיזושהי הגנה, כי הרי בשביל זה, זה המהות של לחש הפטרונוס, לא? זה שהוא לחש הגנה.
אני מסתכל על זה טיפה אחרת, הפטרונוס זה היצר החייתי הזה בך, שהוא לפני החלק המודע, הוא התת מודע שבך, נכון, לפי הרי. אז זה החיה שבך, כאילו לפני, בלי הקליפה הזאת של האדם שמקיפה אותה. אז זה פשוט איזה משהו...
ואתה מדבר לפי הרציונלית או כן. לפי הארי פוטר המקורי?
אני הולך לפי הרציונלית.
טיפשתי את זה בגוגל והוא אפילו הציע להשלים לי את השאלה. אז כנראה שזה משהו שמטריד לא מעט אנשים. אז התשובות הרשמיות מוויזרדינג וורלד זה שהאנימגוס והפטרונוס יכולים להיות אותו דבר, אבל זה לא מחייב. וגם אם מדברים על הנושא של טונקס, שהפטרונוס שלה השתנה, האנימגוס לא יכול להשתנות.
נכון.
וואו.
אז... לא, הם לא חייבים להיות אותו דבר.
אני אוהב את מה שאמרת מתן, כי גם מילולית זה מה שזה אומר, אקספקטו פטרונום זה כאילו אטמולוגית, זה אני מחכה למגן.
אני מבקש
הגנה, כן. מסתכל, אני צריך הגנה.
האמת שזה מעניין, אם הארי פוטר מהספר הבקורי, לא מהרציונלית, לא היה יודע שאבא שלו היה אייל, האם הפטרונוס שלו היה אייל, האם זה משהו ששכן בתוכו, או שזה היה, הוא היה חייב לדעת שאבא שלו היה אייל בשביל הפטרונוס. זו שאלה.
לא בהכרח. הוא מכיר...
לא, זו שאלה.
לא.
זו שאלה. יש סימן שאלה בתוך. נראה לי כמו שאלה.
אני יכול לנסות לענות, בתור הנציג יותר שעוד מחבב את הספרים המקוריים יותר.
בוז!
מספר את
הספר. מה זה הייתה אמירה הזאת עכשיו?
שאלה.
בוגד בדם ארור.
בשאלה שאלה.
כבדו ראשו.
בעצם לופין מספר את הסיפור של ארבעת החברים, ואז הירי רוצה לשאול איזה חיה הייתה, אבל הרמיוני עוצרת אותו. אז הוא יודע שהכינוי של אבא שלו זה קרניים. אבל בואי, יש הרבה בעלי חיים עם קרניים, הוא לא, מה זה אומר בהכרח אייל? ואז שהוא רואה רק את אייל הענקי שלו מגיח, והוא בא ונוגע בו ואומר קרניים, אז הוא מבין, אבא שלי היה
מבין, נכון.
אייל. זה רגע, עד הרגע הזה הוא לא ידע לאיזה חיה הייתה אבא שלו, חוץ מזה שהיה לו כינוי קרניים, אבל זה יכול היה להתפתח לכל מיני סוגים
נכון.
של מובנים.
שאלה על הספיישל הבא, מה האנימגוס של כל אחד?
אוי, לא, 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 לא.
מצוין.
נשאיר אתכם במתח.
אז חשבתי שנקריא כמה... יש את הערות המאזינים בספוטיפיי. אחרי מאיזשהו פרק התחלנו כזה לאפשר למאזינים לכתוב שם הערות, וכמעט כל פרק כותבים כל מיני דברים. רובם זה כזה סתם איזה פרק טוב, כל הכבוד וזה. אנחנו מאוד שמחים.
לשמוע,
אתם יכולים תמיד להמשיך לכתוב את זה. זה כיף כל פעם מחדש. אבל חוץ מזה, יש גם עוד כל מיני הערות שיותר מעניינות או פחות מובנות, שחשבתי שאפשר טיפה להקריב ולנסות להבין אותם ביחד. אז לדוגמה, נועם בפרק 38 שאל או שאלה, למה אין פתיח מוזיקלי חדש? לספר השלישי.
בואי נועם, תקליטי את פתיח מוזיקלי חדש, ואנחנו ניתן לך את הכבוד.
זאת התשובה הכי טובה, אני חושב.
פשוט תשלחו פתיחים שאין עליהם זכויות יוצרים. פשוט.
דבר ראשון, כן, זה חייב להיות בלי זכויות יוצרים. את הפתיחים, יש שני פתיחים של הספר הראשון ושל הספר השני שבאמת מצאתי באינטרנט. את הפתיח של הסדרה של ניסוי הכלא של סטנפורד, אני הכנתי בעצמי. אז פשוט לוקח מלא זמן להכין דבר כזה בעצמי, ואין לי כל כך את הזמן לזה. זאת זה בגדול התשובה האמיתית.
האם אפשר להשתמש ב-AI כדי להכין פתיחים מוזיקליים? האם הגענו לשם?
היה, יש כאלה. היה לי, ניסיתי איזה ניסיון אחד, לא יצא מוצלח, ופשוט לא היה לי זמן להמשיך.
אז אני... עם AI זה קשה.
אבל אם יש מישהו לדעתי שמבין ורוצה לעשות איזשהו פתיח, הוא יכול... הוא יכול לשלוח. לדעתי לנסות ולשלוח, כן?
לגמרי כאילו... מבורך.
ממש מבורך.
עדן אוחנה כתב או כתבה, רוב השמות פה, אני באמת לא יודע אם זה בן או בת, על פרק 45, כן. היה שם כזה כמה שכתבו פודקאסט מצוין, 10 מתוך 10, ואז כולם, הוא אומר, כולם כתבו 10 מתוך 10, או טריליון מתוך טריליון, אבל זה טריליון מתוך 0.00000001. והסתכלתי וניסיתי להבין מה בדיוק הוא התכוון, או התכוונה.
זה אומר הרבה יותר מ...
כן, מאוד טוב.
האם זה טריליון כפול המספר מאוד קטן, שזה אומר בעצם מספר נורא נורא ענקי?
כן.
לכן ברור שזה מה שהתכוון.
במקום להגיד מלאת אלפים מתוך 10, אז זה טריליון מתוך טריליונית.
איזה פרק זה היה, אתה זוכר?
זהו, אני עכשיו פותחת את זה כדי להבין.
על פרק 45.
איזה פרק היה כל כך טוב, בוא נראה. 45.
הנה, פתוח לי.
הומניזם חלק ג' אם זה אומר לכם משהו. נראה לי זה הפרק שהוא מצליח לעשות את הפטרונוס שלו, נכון? הפרק שהוא מצליח עם... כן, בדיוק.
כן.
אני גם, אני מסכים שזה אחלה פרק.
זה פרק, זה באמת נהדר.
זה באחד מהפרקים, אני אגיד, שעשיתי ראיון עם המוציאים לאור של הפרק לפני כמה ימים, זה יצא כפרק בפני עצמו, ואמרתי להם שם שאחד מהקטעים שהכי מגניב אותי בשיטה הרציונלית זה שיודקובסקי מוצא הסברים לפעמים כל כך טובים, הוא לא ממציא, כאילו לדברים קיימים, כאילו בהארי פוטר המקורי, שקשה להאמין שכאילו זה נדמה כבר, כאילו אין מצב שג'יי-קיי רולינג לא חשבה על זה בעצמה. זה כאילו משתלב כל כך טוב, והעניין עם הפטרונוס זה אחד מהדברים האלה. זה כאילו הסבר כל כך אלגנטי.
נכון.
ממש.
שזה מגניב מאוד, אז אני מסכים עם ההערה פה. ואם אתם ברור לכם שזאת בדיוק הכוונה, אז סגור.
או הכוונה מתוך טריליון ומשהו פודקאסטים שחוקים בראש, מוצאים אחד שנחמד להזין לו.
אולי, אולי. אני רק חושב, אני, היה לי רעיון שזה כאילו, זה כאילו הופכי של טריליון, כאילו זה 9 אפסים, אחד יותר, אבל זה למעשה, זה לא הופכי של טריליון, זה הופכי של ביליון בלבד.
לא, זה באמת 0.00000. אחד.
ואני אגיד משהו מעניין על כאילו הפרק הזה 45 שהוא כזה אנשים כל כך אהבו אותו, שכל הסיפור שם זה שהוא הבין שכאילו הפטרונוס זה המוות, נכון? אבל כששואלים את ג'יי-קיי רולינג כאילו מה זה...
שהסוהרסן
הוא מוות, כששואלים את ג'יי-קיי רולינג כאילו מה זה, היא אומרת שזה דיכאון, נכון? אתם יודעים את זה? שמבחינתה הסוהרסן זה הוא מייצג בשביל הדיכאון, אבל כאילו לדעתי יש לה איזה טראומה עם מוות, כאילו לדעתי זה נורא מתקשר שם הסיפור של דיכאון ומוות אצלה. אז זה מעניין, כאילו להבין את הפסיכולוגיה של הסופרת דרך הדמויות שהיא מכניסה.
כן, דיברנו כבר על זה, כל הדפקות של יודקובסקי שעולות מתוך השיטה הרציונלית. אז
דברים... כן מתאים לתבנית, לא מתאים לתבנית.
עכשיו נווה... מי יודע אם זה בן או בת, כתבה או כתב על פרק 46, כתב 10 מתוך 10, אז אורי ברקוביץ' כתב 42, אז איתמר כתב 52. 42 אני מניח שזה...
אז 42, כן, 42 אפשר להבין.
זה ברור, אז אין צורך אפילו לפרט מה זה. אבל 52 זה התחכמות על 42?
עשר מעל 42.
יכול להיות, כן, חשבתי משהו כזה.
אני לא מבין, איתמר פה איתנו בפתיחה, איתמר בבקשה תפיר.
זה לא אני, זה לא אני.
בקיצור, הציון של פרק 46 הוא 52. טוב.
רגע, אנחנו סבבה, כאילו 42 זה באמת מובן לכל מי שישמע את זה?
אני לא.
לא, צריך להסביר, נראה לי.
אוקיי, אז הנה, חשוב, נמדריך לטרמפיסטה בגלקסיה, אוקיי? כאילו 42 זה התשובה הקיומית לכל דבר, לא?
התשובה לחיים,
להכל
ולכל דבר.
כן, לשאלה של החיים, היקום והכל.
כאילו זה המספר ה...
זה התשובה.
כן.
זאת התשובה.
מה שקורה זה שניתו...
זה מה שאני גם כותב, זה מה שגם ארי כותב, מתי זה מספר?
נכון.
כן, נכון.
זה מוזכר כשהוא נותן פתק להרמיוני לגבי משהו, נכון? ואז הכותרת של הפתק זה 42 או משהו כזה. וזה גם רפרנס לזה שזו התשובה לשאלה של החיים, היקום והכל. וזה רפרנס למדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שזה הראשון בסדרת ספרים.
טרילוגיה מאוד לא מדויקת.
אוקיי.
אבל מאוד מעניינת.
הכוונה שלי לא הייתה שהספרים לא מדויקים. הוא קורא לסדרה טרילוגיה מאוד לא מדויקת. כי יוצא, כי הוא קורא לזה טרילוגיה, ואז הוא מוציא ספר רביעי, ואז הוא מוציא ספר חמישי. אז הוא כל פעם אומר, זה הספר הרביעי והחמישי בטרילוגיה יותר ויותר לא מדויקת של המדריך לטרמפיסט לגלקסיה.
נכון, כי זה אמור להיות שלושה ספרים, כן.
לא ניסיתי להשמיץ את הספרים.
לא, זה כמו הסדרה של כריסטופר פלוני, שקרא לזה טרילוגיית הירושה, אבל היה לזה כל כך הרבה זה, שהוא אמר, אין לי ברירה, אלא לעשות עוד ספר רביעי לסדרה, כי אחרת הספר השלישי יהיה באופי כזה.
יפה. אז ניצן כתב או כתבה, על פרק 47 הייתה הערה מאוד מחכימה, היי. עכשיו, למה אני מביא את זה פה?
היי ניצן.
יש לי סיבה. היי ניצן, דבר ראשון. כן, הנה אנחנו יכולים לסוף סוף לענות לך. כי באמת הקטע של, כי יש הרבה הערות, לא הבאתי אותם פה, אבל מלא הערות בספוטיפיי מצפות שנענה להם. אני בדרך כלל לא מפרסם אותם כי זה כאילו פחות מתאים. ואין שום דרך לענות שם להערות, חוץ מסתם לכתוב עוד הערות בעצמנו או משהו כזה. אין דרך גם ליצור עם מי שכתב את הערה. ולכן, אז עשיתי כמו בפודקאסט האנגלי, החלטתי לפתוח מייל שיקרא HPMOR Hebrew, אני כתוב את זה גם בהערות של הפרק, שאפשר לכתוב לנו אם באמת רוצים גם שנחזור אליכם, או אם יש איזה עניין שרוצים תקשורת כלשהי, אז, או מי שלא מאזין לספוטיפיי, כי ההערות האלה הם רק בספוטיפיי, אז אפשר לשלוח לנו לשם מה שאתם רוצים, ואנחנו נשתדל לקרוא ואפילו לענות.
יש גם את הקבוצה בפייסבוק שזה קורה בה.
נכון, וזה כאילו זה נכון, אבל זה לא קבוצה שלנו.
כן. אני וליאור גרפנו שם לא מעט לייקים. היה לי אור.
אני קיבלתי טופ קונטריביוטר, ואני חושב שזו תעודת עניות לקבוצה, באמת.
אתה לא רוצה להיות בשום קבוצה שנותנת לך קונטריביוטר. ירונה כתב, אני יודע שזה כתב פשוט, כי יש לו עוד הערות, אז אני יודע שזה בעצם בן. על פרק 55, אני לא ממש אוהב את הפרקים שבהם רק מדברים, למרות שהם חשובים לעלילה.
אני שואלת, מה זה פרקים שבהם אנחנו לא מדברים? מה זה אומר בכלל?
אני חושב שזה יותר סולארי.
לא, יש את הפרקים שבהם יש אקשן, כמו הקרבות, כאילו, שיעורים.
אני חושב שזה יותר סולו של ארי, המחשבות של ארי, שזה יותר...
גם אני חשבתי ש...
השיחות שלו עם דראקו, בדרך כלל מתלוננים על הפרקים האלה גם.
שהם רק מדברים ואין כאילו עלילה, שזה כאילו כל הזמן רק באותו חדר.
זו אמירה לא מדויקת, כי יש שם המון עלילה. כאילו, העלילה ממש קורית בפרקים האלה, והם ממש מתמודדים עם עצמם בשיחות האלה.
כן, פרקים מאוד חשובים. שונים מאיך שהם נכנסו לשם.
אני יוצא שונה מאיך שנכנסתי לפרקים האלה.
תראו, אנחנו יכולים לענות על זה די בפשוט, אם נדע מה זה פרק 55. על מה הפרק, אם זה באמת משהו שהארי רק מדבר עם עצמו.
זה ניסוי הכלא.
אבל הוא מדבר בכללי על הפרקים. אני ממש אוהב את הפרקים כאילו בכללי.
כן, אבל הוא פרסם את זה בפרק 55.
נכון. מה, זה פרק סופר, קורה פה מלא אקשן בפרק 55.
כן, פרק 55 זה לא קשור, זה הניסוי הכלא של סטנפורד, זה איפה שהם כאילו... הוא מפיק את הפטרונוס בפנים, כאילו, אחרי שהוא כמעט לא מצליח, כאילו, זה...
זה פרק עם הרבה עלילה.
אולי עכשיו הוא פתאום קלט שפה הוא ממש נהנה, ואז אמר, רגע, בפרקים שרק מדברים, אני לא כזה נהנה.
או שקרה שם משהו ששבר אותו, ואמר, די, נמאס לי כל הרק הדיבורים האלה.
אבל פה יש מלא, יש פה עלילה חבל על הזמן. טוב, נועם שאל או שאלה, הוא אמר, הוא אמרה, על פרק 56, היא החליטה שאמיליה לסבית אדיר. אז אני חושב שיש פה טעות בהבנה פשוט, זאת אומרת, אין לנו מידע לגבי נטיותיה של אמיליה, אבל היא אומרת שם בפרק, היא כתוב שם שהפטרונוס שלה, הזיכרון המאושר שלה, זה הנשיקה של סוזן. עכשיו, סוזן היא הבת שלה, כן?
רגע. סוזן היא הבת שלה או אחיינית שלה?
הבת של אמיליה, ברור.
לא, בגרסה המקורית היא אחיינית, לא?
היא
אחיינית שלה.
במקורי אחיינית.
אה, יכול להיות שהיא גם פה אחיינית? אוקיי, עדיין. בואי נגיד.
כן, כן.
ובכל זאת,
כן. בכל מקום, אז יש פה איזה מיס אינטרפרטציה.
אבל תודה שהבהרת, תודה שהבהרת לי.
בוא נסכים שזה לא כלול, זה לא, אתה יודע, זה...
גם אני לא הייתי, לא קישרתי את סוזן לשום קרבה משפחתית, אז זה גם ענה לי על העניין הזה, כי גם אני חשבתי, אוקיי. אז תודה.
בסדר, יש ייצוגים של הקהילה הגאה במקומות אחרים בפאנפיק. זה לא חייבת להיות סוזן, למרות שסוזן עצמה אדירה.
זה לא חייבת להיות
אמיליה. אני דווקא לקחתי את זה למקום אחר, שהיא לוחמנית כזאת וקשוחה וגברית יותר מכל העילאים שבא שלא יודעים מה לעשות, אבל אמרתי, זה לא בהכרח, אבל בואו, זה לא בהכרח.
נכון, אבל זה פשוט לא הפרק הראשון שהיא מופיעה, אז אם זה היה בגלל זה, זה לא היה בפרק 56. טוב. זה יש פה הערה שרציתי להקריא, כי היה, הרי כזכור, מתחילת המלחמה יצאנו להפסקה די ארוכה ומובנת מאליה פחות או יותר עם הפודקאסט, וכמה וכמה מאזינים כתבו לנו וביקשו ממנו להמשיך עם הזמן. אז אני סתם אקריא פה רק כאילו דוגמה אחת מתוך כמה דברים שכתבו לנו. כתב אוריאל. היי, אני בטוח שלא חשבתם שכך נראה לאחר חופשת סוכות. אחף על פי חיין, העם זקוק לכם, זקוק לעוד פרקים מכם. אנא מיצו בכם את הכוח לנסוח בנו כוח בימים טרופים כאלה. מי ייתן וישובו בנינו ובנתנו בריאים הביתה.
מרגש זה.
ממש.
תודה אוריאל.
וואו, זה מרגש בטירוף. אנחנו גם מדברים לתוך מיקרופון לבד עם עצמנו בבית, מקליטים, שולחים את זה לדביר, הוא עורך. אנחנו לא בקשר עם אנשים חוץ מהתגובות האלה, וזה נורא מרגש לראות שזה משמעותי לאנשים.
ממש, מחמם את הלב.
זה, כן, מחמם את הלב, וזה באמת התגובה הזאת, ועוד כמה הם היו הטריגר לחזור ולהקליט ממש ככה.
וואו, אבל אם כבר אתה מעלה, אם אתה כבר מעלה את זה, רק זה שידעו בקבוצה של הפייסבוק שמישהו מדבר עלינו בכתבה של כאן 11 והוא נמצא בתוך צוות טנק, וזה היה שוק, זה היה שוק חבל, זה נתן את כל הדרייב והכוח לקליט, ממש לחזור לאותו אמוציות ואותו אנרגיות כמו מקודם, זה... היה פידבק הכי טוב שיכולנו לקבל, וואו.
איזה חמוד הוא היה, וואי וואי.
וגם היה בפרק 57, היו המון 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 הודעות מפרגנות ממש. פרק 57 זה הפרק שחזרנו להקליט אותו, זה היה הפרק הראשון. אז היה המון המון הודעות מפרגנות.
איזה כיף.
הנה, ירונה כתב גם בפרק 58, אתם יכולים להציב בבקשה עוד פרקים, כי אני ממש במתח. אז כן, זה לא אנחנו, זה הפורמט.
זה כאילו מרגיש לי שזה לא טוב לנו ולנתוני צפייה שלנו לספר לאנשים, אבל אתם יכולים לקרוא את זה אם
אני... בדיוק, אני מנסה לא לדבר על הספרים בפודקאסט, זה ממש פה יורד לנו ברגל.
אני ממש יורה לנו ברגל, אבל אם אנשים ממש במתח בלתי אפשרי, הם יכולים לקרוא. ואז להקשיב לנו, שזה לא יהיה...
זה לא אותו דבר. יש גם
בעברית, כותבים. הארי פוטר והשיטה הרציונלית בגוגל, הכל נמצא שם.
אבל בשביל ספר זה לא רק העניין, טוב, זה לא משהו שאני מחדשת כאן לאף אחד, אבל בשביל ספר אתה צריך שנייה אחת להתאפס, להתמקד רק בזה, אתה לא באמת יכול לעשות שום דבר כשאתה קורא ספר, אוקיי? לעומת זאת כשאתה מאזין לספר, אתה שוטף כלים, עושה שיעורי בית, זה כאילו זה, זה סטייל המוזיקה, זה כל שבוע, זה הסאונדטרק שאני עובדת איתו בשעות מסוימות. אני מאיירת. ושומעת את השיטה הרציונלית.
אם כבר דיברנו על פודקאסט לעומת לקרוא את הספר, אז אולי זו הזדמנות טובה לדבר על הסקר שעשינו בפרק האחרון. בעצם מה שקרה זה שפרסמנו את הראיון עם יודקובסקי, והיה טיפה התלבטות אם לפרסם אותו, כי יש לו וואחד ספוילרים על כל הספר. אז עשינו איזה רד ספוילר, ואז... היו כאלה שאמרו שאנשים לא יעמדו בזה, וישמעו בכל זאת, וזה ירוס להם. אז הסתכלתי בסטטיסטיקה של ההאזנות, וראיתי שאחרי עזרת הספוילר, יש 40% מהמאזינים הפסיקו להאזין לפרק.
אז זה מאוד... כל הכבוד לכם, כל
רגע, ה... רגע, אבל אז התחיל דיון, האם באמת יש רק 40% שלא קראו את הספרים, או יותר, או פחות? מה המספר הזה מייצג? אז החלטנו לעשות את הסקר. האמת, עכשיו אני אסתכל בתוצאות הכי עדכניות של הסקר.
מה זה סקר שהיה בפייסבוק?
בספוטיפיי, אפשר לאפשר לענות על שאלות, ואפשר לעשות סקר. אז בואו נראה.
מגניב.
אז בסקר עד כה, שזה בערך שבוע, זה ממש 50-50. 50% אומרים שהם קרו, 50% אומרים שהם לא קרו. מה שמעלה את החשש, ש-10% מהמאזינים לא הצליחו להתאפק ועשינו לרעיון עם יוטקובסקי.
אני הזנתי לזה פעמיים, ואחר כך עשיתי
אולי. אתה אחד מאלה שלא עמדו בה.
בעייתי מאוד, בעייתי מאוד.
איתם 14%.
לא יכולתי לעבוד בפיתוי, מה לעשות. אם דביר מעלה משהו, חייבים להתייחס אליו. מה זאת אומרת? מה אסור?
ספוילרים, ספוילרים.
אני מצטערת, אני אחרי האזהרות האלה עצרתי.
כל הכבוד. הדוגמה ומופת.
תודה, תודה. אני מרגישה שמגונגל הייתה גאה בי.
מגונגל הייתה קוראת את הספרים.
אוקיי, בוא נמשיך להערה הבאה, שהיא הערה מאוד נכונה, שכתב מאזין אנונימי לפרק 61. רק אני משתגע מזה שיש למאחק, המחלקה לאכיפת חוקי הקסם, בני מוגלגים, ולמרות זאת הם סומכים על קוסם תאורדם שלא פגש מוגל מימיו כדי שתאר להם חפצים. תהיה שאולה
לי, אני בכל אחד ש... גם כשהיינו בסטנדאפ, אז צחקו על זה שכאילו... שוויזלי הוא סוג של סוטה בגלל שהוא מתעניין בחפצים מוגלגים וכזה. וואה, אבל יש בני מוגלגים והרבה. כאילו, סבבה. הם הפסיקו את החינוך שלהם בכיתה ד', אבל הם לא חזרו לאינטרנט אחר כך. כאילו, מה?
בסדר, אבל מה לעשות? הוא ראש המחלקה על ענייני מוגלגים, ואתה צריך, אין מה לעשות, אם אתה צריך מישהו שיטפל בניירת, שירשום דוחות, אתה לא יכול להטיל את העבודה ללילאי, גם אם הוא בן מוגלגים שנמצא בשטח. זה ביוקרטיה, אין מה לעשות. אתה לא יכול להפיל את כל העבודות על בן אדם אחד. דביר, אתה מבין את זה.
יכול להיות שמסורתית התפקידים המשמעותיים, ראשי מחלקות במשרד הקסמים, זה תיאורי דם.
זה יכול להיות. נראה לי, באמת היה זה משהו בפרקים האחרונים, לא? משהו שיורדים על זה שיש כאילו קוסמים תיאורי דם, שהיו החיים על הקוריקולם בלימודי מוגלגים, למשל. נכון, זה נראה לי שזה נאמר בפנפיק שזה מגוחך.
לא, אבל תחשוב על זה, מישהו שהוא בן מוגלגים, חוץ מהרמיוני, שבספרים המקורים הלכה ללמוד על המוגלגים בקורס הזה, אף אחד, הם לא רוצים, כי הם כבר חוו את העולם, הם רוצים להוכיח את עצמם, אני רוצה להירשם לכל הלוכיח שאני קוסם טוב, למרות שאני בן מוגלגים, כי יש שם... ענייני אפליות וגזענות למיניהם, אז רק קוסמים תורי דם מאוד מאוד סקרנים, שלא היה להם שום אינטראקציה עם חשמל ועם טכנולוגיה כמו וויזלי, אז מתעניינים ללמוד מה קו אחר המוגלגים, וככה הם הגיעו למשרד הקסמים ומנהלים שם. זה התגלגלות קצת, אתה יודע.
אני מבין את מה שאתה אומר, פשוט נשמע לי מוזר להגיד שזה כל בני המוגלגים. כזה אף אחד מבני המוגלגים לא רוצה את המשרה הזאת. או לא חושב שזה כסף קל לעשות
עצמך,
אותו.
אבל תחשוב על עצמך, בתור יד בן 11 שאתה מגלה שאתה קוסם, אתה רוצה להוכיח את עצמך, אומר מה, אני אלך ללמוד על המוגלגים? אני יודע הכל על מוגלגים, אני צריך להוכיח את עצמי שאני קוסם טוב, כשפומטיקה וכל המקצועות הכי מסובכים שקשורים לקוסמות, כדי להגיע את הרגיעה הזה, ו... ואיך הילדים של ארתור ויזלי מתארים? הוא עובד במקצוע הכי משעמם והכי בנאלי, הלשכה לשימוש לרע בחפצי המוגלגים. אף אחד לא רוצה את המשרה הזאת, כל המשרה זה רק הוא, ועוד קוסם זקן כזה. אף אחד לא רוצה לעבוד שם, לא משנה אם זה בין מוגלגים או לא זה. ורק הוא יש לו שריטה בראש, אז הוא מטפל בניירת שקשורת לכל חפצי המוגלגים, כי כולם עסוקים, אני צריך להיות בשטח, אני צריך לתפוס את זה, צריך לעשות את זה. תנו לו לטפל בניירת, הוא חולה על זה.
זו כן שאלה כללית על בני מוגלגים, איך זה שהם בגיל 11 מגיעים להוגוורטס, ואז כזה מסכימים להתחיל להשתמש בעתי נוצה וקלף, ולא כזה אומרים, רגע, למה? זה כן...
קונפורמיות.
אנחנו כן רואים את הקונסול הזה.
זה ממש ניסוי הקונפורמיות של האש, אה?
זה ממש מה שהארי פוטר והשיטה הרציונלית בעצם חוקר, את מה קורה אם יש בן מוגלגים אחד, שלא כאילו אומר יאללה, אני משאיר הכל מאחוריי ופשוט נכנס לתבנית. זה כל הבסיס של הסיפור הזה בעצם. מה קורה אם מישהו אומר, וואלה, אני רוצה לחקור, אני רוצה לשלב את העולמות. אז... זה ילדים בני 11, הם מוציאים אותם מהזה, אומרים להם אלה הכללים החדשים, הם יקבלו את זה בגדול.
כן, בכללי זה מתבסס על הרבה תמימות, שאתה בגיל הזה, אתה עדיין תמים, ועושה מה שאומרים לך, וזה קסום לך כל הדבר הזה, ללבוש גלימה, להיות את נוצה, זה מכניסים אותך לסרטים, האלה שאולי ראית בבני המולגלגים שהיו עם סרטים, וזה, אז אתה ממש מרגיש שאתה נכנסת לסרט, להיסטוריה, וזה, אז זה מרתק אותך, אז מבוסס הרבה למונה ותמימות.
גם לפני האינטרנט, כאילו, אין משהו יותר מעניין, כאילו, זה מרתק, זה מגניב, זה הרבה יותר מהיר, העולם הקסמים, אז למה ללכת לעולם הפרימיטיבי המוגלגי?
נכון, רולינג
התחילה...
רולינג התחילה לכתוב את זה בתחילת שנות ה-90, שעדיין באמת לא היה אינטרנט, זה עדיין לא כל כך תפץ, אז היה יותר את הקולנוע, והיה את הוידאו, ו... נכון.
כשעשיתי את הרעיון עם המוצאים לאור, אז היה שאלה שעשיתי שם לסיום, ואני רוצה גם לשאול אתכם לסיום, כי זה אחלה שאלה לדעתי, ומעניינת אותי מאוד. מה גרם לכם להתאהב בספר? זאת אומרת, זה אולי, זה הייתה שאלה מאוד נכונה שם, פה אולי לא כולם התאהבו בספר, לא יודע. אתם רק נהנים לדובב. אבל שם זה, שאלתי את החבר'ה שהוציאו את הספר, שהשקיעו כאילו ים של שעות ועבודה, להוציא אותו לאור, וזה כאילו הרבה מעבר למה שאתה משקיע לסתם משהו שמגניב בעיניך, זה כאילו מעבר לזה. ובאמת, והארי פוטר והשיטה הרציונלית זה מין ספר כזה שהרבה מאוד אנשים, כאילו אנחנו קוראים הרבה ספרים בחיים שלנו, אוהבים אותם יותר או פחות וממשיכים הלאה, והספר הזה הרבה מאוד אנשים קראו אותו, והתעכבו שם ולא המשיכו הלאה, והוא תפס אותם, אותי לפחות הוא מאוד תפס. אז מעניין אותי לשמוע מכם מה, כאילו, אם, מה כל כך, מה תפס אתכם בספר הזה?
א', כן, כבוד גדול לכל מי שתרגם וערך והוציא את הגרסה העברית, אבל אני רק אציין לטובת החבר'ה שמשתתפים בהקלטה הזאת, שהם כן משקיעים הרבה מזמנם, thankless hours כזה בחדר שלהם באמצע הלילה, והתגובות כאילו של המאזינים שמגיעות פעם בכמה זמן כזה דרך דביר וזה, זה מאוד מעודד אותנו, אבל כזה כן כאילו, אנשים פה משקיעים, גם החבר'ה שמחפים פעם באף פעם, ובמיוחד דביר, שכאילו צריך לבוא ולגרום לכל הסימפוניה הזאת לנגן.
תודה. אני רק אבהיר שהתכוונתי לזה שפשוט לא כולם פה קראו את הספר עד הסוף, לכן אני אומר, הם עוד התאהבו בו, פשוט הם עוד לא הספיקו, עוד לא קראו את הכל. זאת הייתה הכוונה שלי.
אני מרים להנחתה למישהו פה שיגיד, שמע, אני האמת לא יודע למה אני עדיין כאן.
לא, ליאור צודק בכל מה שהוא אומר, אבל בסופו של דבר, כל הדבר, כל הפודקאסט הזה לא היה קורה, לא היה תרגום עברי.
נכון, נכון, נכון.
הכל מבוסס על באמת על עבודה.
ענקים.
ודייקנות בעברית, ודקדוקים, ותיקונים.
אבל אם נחזור רגע לשאלה, מה שגרם לי להתאהב בסדרה הזאת, ובאמת היה גורם לי, שמעתי את זה בתקופת הקורונה, את הפודקאסט באנגלית, והייתי עושה זמן במהלך היום לעשות הפסקה ופשוט להקשיב בלי לעשות שום דבר אחר, שזה לא משהו שעשיתי עם אף פודקאסט או אודיובוק, זה המקום הזה של לשלב באמת בין רציונליות ובין רגשות, ברמה של יש דרך רציונלית להתמודד עם רגשות, והיא לא צריכה להיות רעילה במובן של, תחנוק את הרגשות שלך, הם תמיד טועים. כאילו, אם משהו רע קורה, זה הגיוני להיות עצוב, וצריכה להיות דרך בריאה להתמודד עם זה. או אם עולם האמונות שאני מאמין בו הוא לאט לאט מתפורר סביבי, אז צריך להיות איזשהו ערך שיהיה מסוגל לעזור לי לנווט החוצה. או אם אני רואה חבר, שאני מרגיש שהוא לא בדרך הישר, או כאילו אנחנו לא מאמינים באותם דברים, אז צריכה להיות לנו דרך לבוא וליצור מערכת יחסים שמחפשת אמת. ואני חושב שזה דבר מדהים בספר, זה בין השאר מתבטא בכל הפרקים של השיחות בין הארי ומלפוי, שאנשים לפעמים אין כוח להן, אבל כן, אני חושב שזה דבר יפה יפה, וזה ממש מה שקנה אותי.
עכשיו אני יענה. אז אני א' קראתי את הספרים כמה פעמים, באנגלית גם, התאהבתי בספרים ממש 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 ממש, ואני לא יודעת אם זה יוסיף לי הרבה אהבה מהמקשיבים, אבל אני, אולי כן, כי זה המקשיבים של הארי פוטר והשיטה הרציונלית, אני התאהבתי בספר כי אני נורא מתחברת לדמות של הארי פוטר, שזה קצת בגידה בתפקיד שלי כהרמיוני, אבל אני נורא מתחברת לחשיבה האובססיבית שלו, ולניסיון הנואש והלא הגיוני שלו, לנסות לפתור הכל דרך החשיבה, שזה לא באמת מועיל בחיים, וכאילו הוא מגיע, הוא קופץ למסקנות הזויות, אבל אני נורא מתחברת לצורת חשיבה הזאת, ואני גם מאוד 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 אוהבת את השיבוץ פנימה בתוך הספר של מחקרים אמיתיים, כאילו של מידע אמיתי, שכאילו קוראים איזה ספר עם עלילה וזה מצחיק וכיף, ופתאום כאילו מסבירים כזה מה זה הטיות קוגניטיביות או כל מיני דברים כאלה, שזה הסברים טובים, כאילו יש לי תואר בפסיכולוגיה וזה כאילו, הוא מביא כל כך הרבה מחקרים מכל מיני מקומות, זה נורא נורא כיף. במקום לשבת לקרוא איזה מחקר משעמם שנכתב לפני 40 שנה, כאילו לקבל את ההסברים בתוך כדי עלילה כיפית כזאת. אז אני מאוד מאוד אוהבת את הכאילו, את החשיבה האובססיבית הקרייזי הבלתי נגמרת של הארי, פשוט לא מפסיק לשנייה אחת לחשוב וכאילו להתחכם ולהתחכמן ולבנות אסטרטגיות, וכאילו אני קצת ככה בחיים שלי, בקטע לא בריא בעליל, אבל זה כזה כיף לראות דמות שכזה, אני אומרת, אוקיי, אני לא משוגעת לגמרי, אם מישהו אחר יכל להמציא דמות כזאת מחורפנת בחורו שלה, אז יש לי איזה הזדמנות שם.
נכון.
ובן 11.
כן, אני מסכים, אני... גם זה מאוד כיף ומעניין, וגם כמו שמה שאמרת עכשיו על ההכנסה של המחקרים והמחשבה, זה גם לדעתי לפחות משפיע לא תמיד, אבל לפעמים זה, אני רואה השפעות של זה על איך שאני באמת חושב ביום יום. נגיד עכשיו, אם ניקח דוגמה מהפרקים באזקבן, כשהרי אומר, יש לי הטעיה קוגנטיבית לא להאמין בעצמי, ולכן אני צריך לאזן את זה בלהאמין בעצמי. אבל אז מתי שהוא מבין, שנייה, זה גם מתי הקוגניטיבית, כי אני תמיד אומר, לא, אין סיבה להתייאש, בעצם אני צריך להאמין בעצמי, כשמתי שהוא כן צריך להתייאש. ואני, היה לי דוגמה, טוב, לא הדוגמה הזו, לא ייאוש ומוות בבית כלא, אבל גם לי היה, עכשיו, בזמן האחרון, כזה, הטעיה קוגניטיבית ששמתי לב אליה, אז איזנתי אותה, ואז אחרי קצת זמן שמתי לב, שנייה, אני בעצם, האיזון שלי הוא יותר מדי, ואני מוחק את האמת שבדבר, כך שזה נהיה הטעיה קוגניטיבית, וגם אם הייתי שם לב לזה בלי הספרים, אני חושב שזה דייק את זה, וזה ממש נותן דרך מחשבה מפני עצמה, שאני מאוד אהבתי.
ההתאהבות שלי לא הייתה מהרגע הראשון. למרות שהפרקים הראשונים באמת קסמו לי מאוד, אני אחר כך התקשיתי. אני חושבת שזה הפרק שאומרים ככה, שזה נקודת השבירה כזה, של מי שרק מתחיל להזין, הפרק עם הבנק. אני כזה...
חמישי.
כן.
ברבי.
ואני כזה, וואו. למה אני נכנסת, כאילו, אוקיי. וממש השתדלתי לתת לכוחה עוד צ'אנס, אבל אני חושבת שהתאהבתי ברגע שהרי התחיל ללמד את מלפוי, את דראקו, דברים, כאילו לעשות ניסויים. התאהבתי בדראקו, תכלס. כן, והרבה בזכותך שלהם, הרבה בזכותך, שתדע שגם תכלס הוויס אובר שלך כאילו כן מתנגן אצלי בראש כזה, רגע, אז מה זה אומר? זה מקסים, באמת, יש כאן התובנות האלה של דראקו, שכל המציאות שלו, כל מה שהוא חשב כאילו מוטעה, ואיך הוא ממשיך מכאן, זה שבר אותי ממש בקטע של... זה היה מקסים. זה היה מקסים, וזה תכלס השלב שאמרתי, אוקיי, אז עכשיו אני חייבת לדעת איך זה נגמר. זה מה ש... אני ממשיכה עם דראקו, אני צריכה לדעת איך זה ממשיך. ואני חושבת שזה היה השלב.
איתמר, מה שווה אותך בחבלי הקסם?
מה שווה אותי, אתה יודע, חוץ מהשורות של הטקסטים שאני צריך להקריא של WWJUS, ואני מנסה לעבור על הלילה כדי לראות איך היא מתפתחת, כי אין מה לעשות, לפעמים אתה צריך גם לדעת על מה לדבר, אבל בלי אותך ברקע זה מאוד מאוד קשה, ואני זוכר שבפעם הראשונה שמתן הסביר לי על הפודקאסט, הביא אותי לתפקיד הזה וזה, וניסיתי לקרוא, הייתי מבועת ומבועל, ואמרתי, מה זה הדבר הזה? אני הרגשתי שהנפש שלי מתגלגלות, ואני עד עכשיו, אין מה לעשות, אני מרגיש שיש לי, למרות שאני מרגיש את המחויבות הזאת, טוב, ואתה צריך קצת לנסות, ואני כן מנסה לקרוא פה ושם, אני אומר, בלי הפודקאסט אני לא מוצא את ידיי ורגליי בכל הסיבוכות האלה, ורק כשאתה מזין את הפודקאסט, גם שורות שאני מקליט בתור דמבלדור, רק אחרי שאני שומע את הקולות ביחד, רק אז אני נופל לי הסימון ואני מבין בעצם על מה מדובר.
מה דיברת בעצם?
על מה דיברתי ומה העלילה, כי אני כן עובר על זה, כדי לנסות להבין במה מדובר ועלילה, אבל אין מה לעשות, זה לא חי. וגם בגרסה המקורית שאתה, כל הילדות שלך וכל התיכון שלך, אתה קורא את הספרים עוד פעם ועוד פעם, לא בגלל רק שזה מרתק אותך, כי אתה כל פעם מגלה עוד משהו שפספסת. ואני מתאר לעצמי שבשיטה הרציונלית, לגלות כל פעם עוד משהו חדש, זה מעגל אינסופי כזה, שאתה יכול לסחוב אותך אפילו לכל החיים שלך.
וואו, חבל על הזמן.
אז כל הדברים האלה, אז אני חושב שזה אולי מה שיהיה לי עם הפודקאסט, להזין לזה באמת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אולי באמת אני אשתתף באחד ההדפסות של הספרים, אני מאחל את זה.
זה מבין, יפה. זה נקודת סיום מצוינת, יחד עם אחד ה... מאזינים, שאל אותי שאלה, שלח לי שאלה כתובה, הוא לא הסכים להקליט אותה, הוא שלח כתוב, מתי יוצא הסרט?
אני חייבת להגיד, אני יש לי שיער שחור מטולטל שלא מוכן כאילו להתיישר, אז אני מתאימה לי יותר מעניין, שאני אישה בת 30,
או שנעשה את זה ב-AI, או שנעשה את זה ב-AI, או שמתן תאייר את כולנו, או ש...
אנימציה, אנימציה בהצלחה, איתמר, בהצלחה, אני שלחת אתכם לסטודיו אחר.
איך להעביר את כל הפרקים המייגעים על כל הניסויים שהארי מזכיר, להעביר אותם בצורת סרט בהצלחה ממש עם זה.
לדעתי סדרה תעבוד יותר טוב, זה ארוך. בשביל כל הפרטים הקטנים, זה סרטים לפעמים משמיטים פרטים.
בואו קודם כל שתצא הסדרה שמדברים עליה והסרט הבא בריפוטו שזה יצא, ואז אנחנו נבוא בעקבותם.
בואו נתחיל בזה. אם אתם מאזינים לנו ואתם סטודנטים לקולנוע וחיפשתם מה לעשות לפרויקטון, תתחילו בטיזר לסרט הרי פוטר והשיטה הרציונלית.
וואי, לעשות טיזר
זה ייבנה. החומה תיבנה.
אבל איזה מוזר זה אם יהיה סרט של הרי פוטר והשיטה הרציונלית, וכולנו, כל מי שילדים כאילו בסדרה, בפודקאסט, יהיו כאילו בקאסט, אבל מבוגרים. אז פתאום כזה דביר יהיה כזה, לא יודעת, סנייפ, או כאילו, כל מיני דברים לא קשורים.
מה רגע, שאנחנו נשחק גם, ויהיה שחקנים, לא רק הכל?
אנחנו נשחק.
עדיף שלא.
אבל מויות בגילנו. מתן ואני מסודרים.
נכון.
קיצור, מי שהתבאס כי הוא לא הספיק להוציא לאור את הספר, ואז הוא לא הספיק להקליט
לפודקאסט,
עדיין יש מה לעשות.
כאילו חסרות לך כמה מאות שנים, את קצת תהירה מדי, אבל את יודעת, איפור יכול לסדר את זה.
רסטות חשבתי פחות יתאימו.
אבל בטעם שעשו עוד תמונות שקשורים לפרקים, אנחנו כל הזמן מצרפים לפרק בספוטיפיי גם תמונה. שמעלי בקבוצה, בקהילה בפייסבוק וזה, שהמשיכו לעשות עוד תמונות.
כן, יש הרבה דברים, אפשר לעשות תמונות, אפשר מוזיקה, כן, אז אנשים מוזמנים לשלוח ל-hpmor@hebrew.com. אז אתם לגמרי מוזמנים לשלוח.
כל הכבוד על היוזמה, דביר. נשמע חשוב.
כן, תעזרו לדביר.
תעזרו לי קצת.
כן, הוא עדיין לא...
אני אוהבת את איך שדביר תמיד אומר כמה קשה לו ועמוס לו וזה, ובצדק, כי באמת קשה לו ועמוס לו, אז הוא מביא עזרה, אבל אז הוא מוסיף על עצמו עוד עבודה.
זה ממש מחלה, לא יודע
מה עשו. אימייל שאנשים כאילו ישלחו לו מלא ספאם, כאילו אתה לא יכול להתמודד עם להוריד מעצמך קצת עומס.
ואז אני אבקש מישהו עזרה שיהיה אחראי את ג'ימייל.
שיהיה על השאלות.
יעל, איך הוא יוכל להמשיך להתלונן אם הוא כל הזמן לוקח עזרה?
אם כל הזמן, לגמרי.
דביר, לא קשור, אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי? פרשת השבוע. עם משה, שאתה אומר לו, למה הכל עליך? תעשה שרים זה, שרי זה, שרי זה, אתה תורם בעצמך את העומס.
אני לא רק שאני עכשיו הארי פוטר, אני גם משה רבנו.
ויש לו את אותה שיחה עם לסאת לסטרנג' או לא, עם נביל. לסאת או נביל, לא זוכר. כשהוא אומר לו, עם נביל, עם נביל.
נביל אחרי השיחה עם לסאת, כן.
כן, כשנביל אומר לו, אז... בעצם אם לא תהיה אל, אתה תרגיש רע. והארי אומר, כן, אבל אני כבר יודע איך להתמודד עם זה. ואז חושב לעצמו, וברור שהדרך של להתמודד עם זה, זה להפך לאל.
מתחכם. כאילו, אני לא פוסל את זה.
הוא לא טועה.
לא טועה.
הוא יכול להיות אל סבבה. לדעתי.
יכול להיות אל החזר בצורה בלתי רגילה.
וואו, כן.
אל רצונלי. זה אל כאילו שלא מבין כאילו רגשות אנושיים בסיסיים.
ממש.
הוא יהיה אל רציונלי, ולא...
אל רציונליות.
ותו לא.
אתה תקריב לו דברים כדי לנסות לשנות את דעתו, והוא לא יתייחס אליהם בכלל. נגיד, מה השטויות האלה?
לא, הוא רק היה מתעסק בכדרות כאילו, וכמה האובי שלהם, ואם הם דולפות, כאילו.
כמו שצריך.
היה איזה משפט, רגע, שמגונגל כאילו הסתכלה על הארי בקטע של מתייחס בגיחוך לרציני, או ברצינות לגיחוך.
כן.
זה היה... זה המשפט חמוד, התחבר לי עכשיו, כאילו לכי תדברי עם אל כזה עכשיו.
טוב, אז אפשר להמשיך לדבר עוד ועוד, אבל אז לא ישארו לנו, עוד נוסעים לפרקי ספיישל הבאים, אז נשמור משהו.
כל החלק העמוס הזה שכמעט התרחש שנה שלמה, כל הספר השלישי.
מתכוויתי שאתה מדבר, באמת בקושי התחלנו לנתח את כל מה שעבר על הספר הזה, ובאמת שיש עוד המון נושאים שאפשר לדבר עליהם.
אבל באמת רק שנתחזק מכל זה, נסיים את כל הסדרה, ובאמת תודה לכל המאזינים. זה באמת כל לעשות, זה כבר שנתיים אנחנו עושים את הדבר הזה, אפילו לא האמנו שזה יגיע נראה לי לפרק זמן כזה, אבל... בכל הווי שיצרנו פה ביחד, כל המשפחה, כל עשרות המדבבים האחרים, כל החברים בקהילה, זה רק באמת נותן חשק מאוד גדול.
כן, תודה רבה לכל מי שמגיב בספוטיפיי, בפייסבוק, בפריים טיים, בטלוויזיה. אתם יודעים, דברים קטנים כאלה שמרימים לנו.
בשעה שזה נראה לך לפעמים אולי... בהתחלה הוא היה, זה נראה כאילו הכי בנאלי לחזור להקליט בזמנים כאלה, ואתה רק עוצר עם ידיים, פתאום אנשים לא נותנים לך, ואומרים, אנחנו צריכים את זה, העם זקוק לכם. אתה אומר, אוי ואי ואי, אני מרגיש כמו אל.
יאללה, אז נתראה בפרק ספיישל הבא.
נתראות.
תודה, תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
תודה, היה כיף.
היה לכולם.